חדשות כל חי. השעה אחת.
שלום רב באולפן בני הראל. יהודים רבים בארץ ובעולם אומרים היום בבתיהם באמצעות הטלפון משניות ופרקי תהילים לעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, השם יקום דמם. בבתי העלמין ברחבי הארץ נערכו לפני הצהריים טקסי זיכרון במתכונת מצומצמת בלי קהל בשל משבר הקורונה. על פי החלטת הממשלה ומשרד הבריאות, החל מהשעה 5 בערב, יוטל סגר כללי בכל אזורי הארץ מחשש להתפשטות הנגיף ביום העצמאות. הסגר יימשך עד מחר בשעה 8 בערב, ובמהלכו תתאפשר יציאה מהבתים רק לצורך הצטיידות בתרופות או ציוד חיוני. לא ייפתחו חנויות לממכר מזון, לא יתאפשר מעבר בין ערים, תחבורה ציבורית תחודש רק ביום חמישי בבוקר. קבוצה של חברי כנסת פנתה היום לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה שיפתור בהקדם האפשרי את מצוקת מעונות היום והגנים בעקבות משבר הקורונה. מוסיף פרטים, כתבנו הפוליטי, איתי גדסי.
חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי כנסת שיגרו פנייה דחופה לראש הממשלה נתניהו שיתערב בטיפול במשבר ענף המעונות והגנים הפרטיים בעקבות הקורונה. חבר הכנסת אזולאי אומר כי הדיונים בנושא שהתקיימו בוועדת הרווחה, בה נציגי האוצר הבטיחו הבטחות לסיום המשבר, אך בדיעבד התברר כי כל אותן הבטחות היו לא יותר מזריעת חול. ללא התערבות ראש הממשלה, מעונות היום והגנים הפרטיים ייאלצו להישאר סגורים ולהותיר עשרות אלפי פעוטות והוריהם בבית מבלי לחזור לשגרת חיים רגילה.
מספר חולי הקורונה בישראל עומד היום על 15,589 בני אדם מתחילת הספירה, בהם 117 במצב קשה, 94 מונשמים ו-208 נפטרים. מספר המחלימים מקורונה עלה היום ל-7,375 בני אדם. שיפור קל במצבה של הילדה בת ה-11 מילעד, שהושפזה במצב קשה מאוד בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שנדבקה בנגיף. כתבנו צבי טסלר מציין כי הילדה מורדמת ומונשמת ומצבה מוגדר יציב. שמע לתפילה, הדס בת אורה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. עדכונים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי ולסיום התחזית. היום בהיר מורגשת עלייה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר צפויה התקררות, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל. ועד כאן, חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח. שלום רב, מאזינים יקרים, אנחנו איתכם היום בתוכנית הפוך על הפוך. איתנו בצוות יעל איבר, מוטי קופפר ויעל איבר צייטלין, תיקנתי, ומוטי קופפר. תראו, היום זה לא יום שכל כך קל להגיש בו תוכנית. אנחנו מתייחדים עם כ-30 אלף חללים שנפלו במערכות ישראל, או פעולות איבה וטרור. כל אחד זה עולם, חיילים, צעירים, 19-20, אזרחים, הורים, סבא, ילד. ו... לי יש בעיה כפולה בעניין הזה, כי אני זכיתי, ברוך השם, להיות בשני צידי המתרס, גם שם וגם פה, ולנסות לאזן. זה לא קל, כי ביום כזה בדרך כלל נוהגים להעלות על נס סיפורי גבורה, תיאורים של קרבות כאלה או אחרים, מכל המערכות שהיו. מעלים קווים לדמותו של נופל זה או אחר, לטעמי כולם גיבורים וכולם קדושים, ואני באופן אישי בוחר שלא לעשות את זה השנה, ולקחת את זה למקום שלדעתי לא רבים לוקחים את זה לשם, אולי גם אף אחד. תראו, גם לי באופן אישי יש זיכרונות, וכואב על מי שאני מכיר, וכואב גם על מי שאני לא מכיר. וכמה שהמאזינים ישמעו תיאורים וסיפורים, זה לעולם לא יהיה כמו להיות שם, ולא מאחל לכם להיות שם. בכל אופן, המקום שאני לוקח את זה, זה נחת לי לראש הבוקר. הבוקר נזכרתי במכתב שכתב חייל לבחור ישיבה, באחד המבצעים, זמן קצר לפני קבלת הפקודה להיכנס פנימה בעזה. הוא לא מונח לפני המכתב, לא זוכר אותו מדויק מילה במילה, אבל תוכן המכתב היה בערך כזה. שלום לך בחור ישיבה. אנחנו בעוד זמן קצר מקבלים פקודה להיכנס פנימה למלחמה. ויש בינינו, ביני לבינך, הסכם לא חתום, אבל מקוים. אני לא לומד תורה, אז אני אעשה את המלחמה. ואתה שלומד תורה, תשמור עליי עם הלימוד שלך ועם התפילות שלך, ואני מאמין בזה מאוד, למרות שאני חילוני. אני מתכוון לעשות את חלקי בהסכם באופן מושלם ובמלוא הרצינות, עד כדי למסור את חיי למען עם ישראל. ואני רוצה לבקש ממך, אחי בחור הישיבה, שגם אתה תעשה את חלקך בהסכם באותה רצינות, ותלמד תורה, תתפלל בכל הכוח. אם שנינו נעשה את חלקנו בהסכם, אני בטוח שננצח ונחזור בשלום הביתה, וכך גם עתידנו יהיה מובטח. בברכה, חייל, סלש, תתפלל חזק. אז בזמנו המכתב הזה ריגש אותי במיוחד, וגם קצת ניער אותי, כי כמו שאמרתי, אני מכיר את ההסכם הזה משני צידי המתרס, ואני יודע מבשרי מה מרגיש חייל כזה ברגע כזה, ואני יודע שעד כמה שאני יודע לפחות, שבחורי הישיבות באמת רוצים וחפצים לעסוק בתורה. אבל בכל זאת, למרות שאני תמיד מייצג את הבחורי הישיבות, את האברכים, בשידורים, בתוכניות, בכל האירועים, היום דווקא אני רוצה אולי קצת לייצג את החייל הזה. אני רוצה לדבר לא ממקום של מוכיח או מטיף, אלא ממקום של אחד שמנתח מכתב כזה. אם חייל צעיר, חילוני, כותב מכתב כזה לבחור ישיבה, לא להורים שלו, אולי לא לארוסתו, אני לא יודע עוד מי האהובים עליו ביותר, אבל הוא כותב את זה לבחור ישיבה, אתה צריך להבין כמה בשעת לחץ וסכנה מבינים, פתאום נזכרים, היי, יש לנו בעצם תורה, היי, יש לנו בעצם אלוקים. אני זוכר שבמבצע שהיה בעזה, החיילים היו בהמתנה לכניסה, אני לא זוכר אם זה היה עופרת יצוקה או משהו אחר, והייתה הרבה זמן המתנה, הם היו סביב עזה, מחכים כל רגע לקבל את ההוראה להיכנס, אבל ההוראה משום מה התעכבה עוד שעה ועוד יום, ואז אני ברדיו ישבתי והתחלתי להטרים ציציות, מאזינים, עלו, זה תרה 100, זה תרה 200, יצרנו קשר עם מפעל שמייצר את זה לצבא, ושלחנו אלפי ציציות וממתקים וחבילות שהכינו ילדים בבני ברק, כן, גם במאה שערים, שלחו חבילות וילדים כתבו מכתבים, ושלחנו את כל המסעית הענקית הזאת עם הציציות והחבילות והמכתבים לחיילים. אני אומר לכם, לא היה חייל אחד שלא שם עליו ציצית. אפילו הדרוזים שאלו אם גם הם יכולים, שהסבירו להם שזה מגן, וזה, יש על זה את שם השם, תביא אחי, תביא, כולם שמו ציציות, למה? כי אלה רגעים שהחיים תלויים מנגד, אתה יכול להיות אמיץ, אתה יכול להיות גיבור, אתה יכול להיות הכל, להיות מאומן, מחושל, אבל יש גם את החלק הנשמתי, הרוחני, שהלב יוצא אל בורא העולם, אל לומדי התורה, והוא אומר שהוא עושה את חלקו עד כדי לתת את החיים שלו תקשיבו, בחורי ישיבות, אברכים, לומדי תורה, זה אמיתי. הוא לא בודה פה משהו. הוא יודע איך הוא נכנס, אבל הוא לא יודע איך הוא יוצא. שאלה, האם גם אנחנו יכולים להגיע לרמת רצינות כזו? אנחנו, אתם יותר, הבחורי ישיבות, האברכים, המעט מן המעט שבכל העולם, שזכה להיות שבט לוי, שיודע מהי התורה, זוכה ללמוד אותה, ועל השבט הזה, על הקומץ הזה, המעט הזה, עומד כל העולם כולו. השלושה דברים העולם עומד, על התורה, שהיא ראשונה, אחר כך עבודה וגמינות חסדים. הכל עומד על זה, כל העולם, כל החיים של כולם, גם של החייל הזה. הוא עושה את זה באמת עד מסירות הנפש. ואצלנו, אני לא מדבר על כולם, אני בטוח שגם בישיבות יש המון 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 צדיקים, אני גם מכיר ויודע, ומתמידים, וחבר'ה שמתחזקים בתורה, ביראה, בהתעלות אדירה. אבל יש גם כאלה שקצת מתבלבלים, ורוצים גם וגם, אני אהיה גם בישיבה, אבל אני אהיה גם פה ופה ופה ופה. למשל, הוא רוצה להיות בישיבה, אבל הוא נסחף לאיזה מין אופנה מוזרה כזו של מכנסיים צמודות כמו גרביונים, כל מיני תספורות משונות, כל מיני שגעונות. זה לטעמי זה לא הקיום של ההסכם. הוא נותן הכל, השותף גם צריך לתת הכל. הוא, הבחור הזה, לא יכול לבחור איזה בגד הוא ילבש, או איזה פקודה הוא מוכן לבצע, ואיזה לא, הוא מיד ישלחו אותו לכלא. אני לא אומר את זה כדי לתקוף או לקטרג, אלא רק קצת לנער את עצמנו. לו היה יודע כל בחור ישיבה, כל אברך, איזו אחריות של החזקת העולם מוטלת עליו, היה עושה הכל כדי לתת עוד כוח, עוד לעלות, עוד להפיל בתורה ובעירה. ואני אומר לכם, כמו שאמרתי קודם, מניסיונים משני צידי המתרס, החלק של הבחור ישיבה הוא יותר קשה. נכון שהחייל מסכן את חייו, אבל הוא אחרי 3 שנים מסיים, וגם לא כל השנים הוא במצב של מלחמה וסיכון. אבל הבחורים צריכים לשבת, לעשות את העבודה כל ימי חייהם, זה קצת קשה. בואו ניקח את החייל הכי חזק, הכי מאומן, שים אותו בישיבה יום אחד, מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, הוא משתגע, הוא לא יעמוד בזה. לכן, מן השמיים סיבבו שבדורנו כך יהיה. חלק אחד יצטרך לדעת להילחם ולהגן, והחלק האחר יצטרך לשבת וללמוד תורה, לשמור עליהם, להפיל בתורה, ביראה, ולעשות את ההסכם הלא חתום הזה, אבל קיים, בצורה טובה. אחר כך בעזרת השם מן השמיים יזכו גם את החייל הזה, אחרי שהוא ישתחרר, עד עד להכיר, להתקרב, ואולי גם אנחנו, כלל ציבור המאזינים, כל אחד מאיתנו, יש לו את החלק שלו בתורה, בתפילה, בתשובה, בצדקה, וכולנו ביחד נשלים את הפאזל הזה שישמור עלינו ויזרז את גאולתנו במהרה בימינו, אמן. אני מבקש לצרף אלינו לתוכנית, לשיחה, את רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר. שלום הרב, צהריים טובים.
שלום הרב בן לולו, שלום לכל המאזינים.
מעניין אותי הרב לשאול אתכם שאלה.
בבקשה.
מסתם יש לכם מה להגיד, אבל אתה רב של שכונת גילו בירושלים, שכונה ענקית שמשלבת בתוכה מגוון רחב של חלקים באוכלוסייה. יש מן הסתם גם משפחות שקולות שהייתם צריכים לבוא ולנחם ולעזור, גם נפגעי פעולות איבה וטרור, וגם מהצד השני לדאוג לרוחניות ולתורה ולקדושה בשכונה. איך משלבים, איך מאזנים את כל זה לתוך חבילה אחת שנקראת שכונת גילו?
עם הרבה אהבה, הרבה אהבת ישראל, הפעולות האיבה שמדברים, אנחנו הרגשנו את זה על בשרנו. נשיא בית הכנסת שלנו, אדם יקר, אהוב וחביב, שהיה רופא במקצועו, הוא נהרג בפעולה של המחבלים בכביש פת, מה שידוע בתשין סמך ב', ושם נהרגו למעלה מ-20 איש ואישה, ילדים, נערים, הוא היה ביניהם, ואשתו האלמנה שתחיה גרה כאן איתנו. והכאב של של הליכתו לעולם שכולו טוב, יחד עם כל כך הרבה יהודים, כולם תושבי השכונה, זה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. וכמובן, עם הרבה אהבה צריך לחבק את המשפחות הללו וללוות אותם. וזה מה שאנחנו עושים. אני בטוח שכולם היו נוהגים כך.
אני רוצה לשאול את הרב, אנחנו נמצאים גם ביום הזה, המיוחד הזה, וגם בתקופה לא פשוטה שגם בה קורבנות רבים בעולם, בעם היהודי, אנשים גדולים וצדיקים, אנחנו קצת מבולבלים, קצת טועים, בואים, מה עושים, מאיפה שואבים כוח, אמונה להמשיך הלאה, הרב?
זאת באמת שאלת השאלות, ואני יודע שזו שאלה קשה, אבל דווקא בימים האלה צריך להתחזק בדברים האלה. מתי באמת אנחנו נמצאים במבחן? דווקא בתקופה כזאת. זה לא חוכמה להיות במבחן כשהכל טוב והכל נעים והכל הולך כשגרה. אז ודאי כל אחד אומר לך, אלוהי תוששם את עמו ונחלתו לא יעזור, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, כולם יודעים את כל הדברים היפים האלה. אבל מתי המבחן האמיתי? דווקא בתקופה כזאת. כאן אנחנו נמצאים במבחן. האם באמת כל מה שלמדנו וכל מה ששיננו ועל מה, כל מה שגדלנו עליו, איך זה בא לידי ביטוי עכשיו? אז יש כאלה שבאמת כשזה מגיע לידי מעשה נכשל. הוא ראה שכל מה שלמד וכל מה שהתחנך וכל מה שחינכו אותו, זה לא פועל למעשה. זה כמו אחד שלמד תיאוריה ולמד עם מורה, למד נהיגה, אבל אחר כך כשהוא קיבל רישיון והתחיל לבד לנהוג, הוא לא מצליח לנהוג. הוא פתאום מלא פחדים, מלא חרדות, הוא לא מסוגל, ואני מכיר לא מעט כאלה. אבל בדיוק זה המבחן. אני רוצה לומר דבר מעניין שכותב רבינו בחיי בספרו קד הקמח. הוא מאוד מגדיר את זה. הוא אומר שהאמונה היא האילן. הביטחון היא התוצאה של האמונה. הביטחון זה הפירות של האמונה. זאת אומרת, כאשר האמונה חזקה, עמוקה, אז הפירות, פירות הביטחון בהשם, הם גם כן חזקים. כאשר האמונה חלשה, אז גם הביטחון הוא חלש. ובאמת החזון איש כותב באגרותיו, האמונה היא בבחינת הלכה, והביטחון בבחינת מעשה. זה כמו שאדם לומד הלכות ציצית, אבל כשזה מגיע למעשה הוא לא יודע איך מקיימים את המצווה הזאת. הוא לומד הלכות ארבעת המינים, אבל כשזה מגיע למעשה הוא לא יודע איך מקיימים את המצווה הזאת. זה בדיוק החיבור בין האמונה והביטחון. האמונה הלכה, הביטחון בבחינת מעשה. יש אמרה יפה מאוד שכותב החפץ חיים על הפסוק, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. הוא שואל מה פירוש חסד יסובבנו. אז הוא מסביר שיש אדם שלוקח תרופה, אבל היא כל כך מרה שזה בלתי אפשרי לקחת אותה. אז כבר בתי החרושת ובתי המרקחת, אתם יודעים שצריך להכניס את זה בתוך איזושהי קפסולה, קפסולה מפלסטיק, זה מסובב את החלק המר, וכך קל לו לבלוע. אומר, מהו חסד השם? חסד השם, שגם את המחובים, הוא עוטף בחסד. בעצם הדבר שאדם יודע, שהוא יכול להמשיך ללמוד, ויכול, גם אם זה לא בדיוק כפי שרצינו, גם אם זה לא בדיוק כפי שהיה צריך להיות, אבל אנחנו חיים במצב של מרור, במצב מר, מצב קשה. אבל הנה הקדוש ברוך הוא עוטף את זה בחסד. עוטף את זה בקפסולה. הוא אומר, זה נכון שמר, אבל גם באופן הזה אתה יכול לבלוע. אתה יכול ללמוד. אתה יכול עדיין להאמין. זה הפירוש. חסד יסובבנו. הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, מסובב את, גם את הדברים המרים, הוא מסובב בחסד. וצריך לראות את הדברים. שגם בתקופה הזאת יש לנו ברוך השם מה לאכול, ויש לנו ברוך השם איפה להיות. זה נכון שהכל קשה.
אני רוצה לשאול שאלה, כמו מאזין כזה. הבן אדם שעכשיו מאזין לנו, בוא נגיד לא חרדי, יש גם הרבה חרדים שעוד לא חזקים באמונה וביטחון, יודעים ללמוד, אבל אמונה וביטחון זה סוג אחר של עבודה. אומר לך כבוד הרב, אני שומע אותך, אני רוצה להתחיל לעבוד על אמונה, על ההלכה, אחר כך אני אעשה את המעשה, קודם כל להתחיל להכיר, מאיפה אני מתחיל, מה אני אמור לעשות?
אני רוצה לספר לו מעשה שמובא בילקוט, בילקוט בתהילים. הילקוט שם אומר, מספר מעשה היה בקיסרים, באחד שנתפס על ידי שוטרי המלכות. הוא אמר לשוטרים, הוא רצה להימלט מהם, אז הוא אמר להם, תדעו לכם, אני בן בית של המלך. אז הם עצרו אותו ולמחרת הביאו אותו למלך. אז המלך שואל אותו, אתה מכיר אותי? אנחנו מכירים? לא מכיר אותך, אז איך אתה אומר שאתה בן ביתי? מעולם לא ראיתי אותך. אז עונה לו אותו אדם, אני באמת לא בן ביתך, אבל אני בך בטחתי. זאת אם לא הייתי אומר את זה, הם היו מכים אותי, עזוב דם. אבל ברגע שאמרתי שאני בן ביתך, אדוני המלך, אז הכוונה שלי הייתה לומר שאני בך בלבד בוטח, בוטח בך. ועל זה מביא הילקוט, אלוהי, בך בטחתי, בשביל שבטחתי בך, אל יעלצו אויביי לי. אנחנו צריכים לדעת שהכל מאת השם יתברך. הכל מאיתו, כל מה שקורה בעולם. אין אדם נוקף אצבע, אלא אם כן יכריזו עליו מן השמיים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל זה ודאי שזה בא מאת השם. עכשיו, זה צריך להביא אותנו לידי אמונה, שאם הקדוש ברוך הוא יכול כך להנהיג את העולם על ידי נגיף קטן, לשתק את העולם כולו, יש כאלה שאומרים שעוד מתקופת המבול לא היה דבר כזה, שכל העולם השתתק, נהיה משותק, אז איך לא יראה כל אדם, הפשוט והפחות פשוט והיותר פשוט, איך לא יראה את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא? אדם יכול להשיג טכנולוגיה מכאן ועד סוף העולם, עד שכבר זה היה בגדר של מגדל בבל, בוא נלחם בקרדומות נגד הקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. ופתאום תראו, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, נגיף קטן שהקדוש ברוך הוא ברא, ותראו איך הוא משתק את העולם. אז זה צריך להיות פוקח עיוורים, רק עיוור לא יראה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. איכשהו משתק את הממלכות הגדולות ביותר. לא טילים, ולא כלי נשק, ולא אטום, ולא טנקים, ולא כלום. נגיף קטן. והקדוש ברוך הוא, אז מי לא יראה כאן את הנהגתו? אז מה אנחנו צריכים? לדעת שהכל מאת השם. ולכן צריך לבטוח בהשם, ולומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם.
הרב, זה השאלה, זה השאלה. הרב נתן לנו עכשיו איזה נקודת פתיחה לאמונה שאתם קוראים לה הלכה, רבנו בחיה קורא לזה אילן. איך עכשיו מתרגמים את זה מההלכה למעשה? מה צריך לעשות אדם או להרגיש כדי להגיד שהנה אני לוקח את האמונה, אני מכניס לביטחון, ועכשיו בעצם אני עושה את העבודה כמו שצריך?
כשאדם נולד, הוא רואה, נולד לו תינוק, אין מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בתינוק הזה. הוא רואה את העיניים, הוא רואה את האוזניים, הוא רואה את כל המערכת שהתינוק הזה מכיל בקרבו. אין מי שלא רואה את הדברים האלה. כל אחד. אני באמת לא יודע איך אותם אנשים שבאמת עוסקים בילודה, והם לא מאמינים, הם היו צריכים להיות הראשונים, ראשוני המאמינים. אבל תדעו לכם שהנס הזה הוא לא נגמר כשהילד הזה גדל. הנס הזה ממשיך להיות נס, גם כשהוא בן 10. זה ממשיך להיות נס, גם כשהוא בן 20, וגם כשהוא בן 30, וגם כשהוא בן 70, זה עדיין נס. וכל הבריאה של הקדוש ברוך הוא, של האדם, מבשרי איך זה אלוקה. איך אפשר שאדם יהיה לו, שלא יאמין כשהוא יודע שהכליות שלו עובדות, והלב שלו עובד. ברוך השם, גם אם יש פה ושם תקלות, אבל זה, הקדוש ברוך הוא נתן רשות לרופא לרפא, אבל זה הכל מאת השם. אז אדם מבשרו יכול לראות את אלוקים. כמו שבשרו על ידי אלוקים, כך כל העולם כולו נשלט על ידי בורא העולם. ומי שיבטח, אני יודע שמורי ורבי מרן הרב שך היה אומר, מתי שהוא רוצה להתחזק באמונה הוא פותח ספר בראשית, והוא רואה מי ברא כל אלה. אני עומד ומסתכל בלילה, רואה למעלה ירח, מי מקיים את הירח הזה? אני רואה כוכבים, מי מחזיק את הכוכבים? כשאתה מסתכל בתמונות שצילמו בתוך הלוויין, אתה רואה את כדור הארץ, אתה רואה בתוך היקום הענק הזה, אתה רואה כדור. אנחנו נמצאים עכשיו על כדור. מי מחזיק את הכדור הזה? והרי מתחתנו למטה יש גם נהרות ויש גם ימים, והם לא נשפחים לשום מקום, כי מישהו מחזיק את זה. יש איזה כוח משיכה לכדור הארץ. ואנחנו עכשיו דורכים על כדור. מי מחזיק את הכדור הזה בתוך היקום? אנחנו הרי נוסעים ברכבים והולכים. אנחנו הולכים על הכדור הענק הזה שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותו כדי שאנחנו נוכל לחיות פה. ויש לו איזה עטיפה, איזה קפסולה של אוויר, של חמצן, שנותן לכל אחד מאיתנו קצת לנשום. אני רוצה לספר איזה, לסיים אולי. היה יהודי אחד בן 87 בארצות הברית. היה חולה בקורונה, והיו צריכים להנשים אותו. והוא היה הרבה זמן בהנשמה, וברוך השם הוא יצא מזה. וכשהוא יצא, ביקשו ממנו תשלום, בארצות הברית צריך לשלם בשביל כל דבר. אז הוא התחיל לבכות. אז אמרו לו, מה, $10,000 זה קשה לך לשלם, ניתן לך את זה בתשלומים. הוא אומר, רבותיי, לא על זה אני בוכה. אני בוכה על כך שאם שבועיים של הנשמה עולים $10,000, כמה אני צריך לשלם לקדוש ברוך הוא על 87 שנים שהקדוש ברוך הוא נותן לי נשימה? כמה זה שווה? האם מישהו חשב על זה? אני שומע מאותם אנשים חולים שחלק ממאפייני המחלה שהם צריכים להילחם על כל נשימה. על כל נשימה, ככה סיפרו, ככה שמעתי. כמה קשה הייתה הנשימה, זה חלק מהפגיעה הנוראה של אותו נגיף. אז רבונו של עולם, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו, הנה, עכשיו אנחנו נושמים. תודה רבה רבונו של עולם, תודה רבה שאתה נותן לנו נשימה לנשום. והנשימה הבאה, תודה רבה רבונו של עולם שנתת לי נשימה. ותודה רבה לך, תודה שהלב פועם. שנים, 80-70 שנה, ו-80 שנה, ו-90 שנה, אתם יודעים שרכב, כמה זמן יכול לעבוד? 10 שנים, 20 שנה, והרכב הזה שנמצא בתוכנו, מי ברא כל אלה? הלוא אנחנו דבוקים, דבוקים בקדוש ברוך הוא שנותן לנו חיים. אז מי שעושה את הדברים האלה, הוא גם מנהל את העולם, הוא מנהיג את העולם. ורק אליו, רק אליו אנחנו צריכים לפנות, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אני שמעתי פעם בשם האדמור מסקולן, הכניס אותו ברומניה, הכניס אותו לבית הסוהר, הוא היה שבור ורצוץ, הוא היה מאוד מדקדק בתפילה, אז הוא התחיל להתפלל, ברוך שאמר, ברוך שאמר, כל התפילה הזאת של ברוך שאמר, היא כולה שבחים לקדוש ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך כן, כל התפילה היא שבחים. פתאום הוא הגיע למילה, ברוך גוזר ומקיים. אז הוא שואל את עצמו, רבונו של עולם, גוזר, משמע, זה דבר שלילי, לא טוב, ועוד מקיים. אז מה אנחנו משלחים? אנחנו אומרים שם, ברוך מרחם על הארץ, ברוך משלם שכר טוב לירייה, ברוך חי לעד וקיים לנצח. מה אנחנו אומרים? ברוך גוזר ומקיים. עד שנגלה לו איזה גילוי. מה פירוש ברוך גוזר ומקיים? שגם כשאדם נמצא במצב קשה, הקדוש ברוך הוא גוזר שיהיה לו כוח לעמוד בזה. הוא גוזר והוא גם מקיים, שהוא יוכל לעמוד בכל קושי. זה מרחמיו של הקדוש ברוך הוא, שגם כשנמצא במצב קשה, אבל הקדוש ברוך הוא גוזר שיהיה לו כוח, שייתן לו כוח לעמוד, וגם הקדוש ברוך הוא מקיים את הדברים האלה, שיהיה לו כוח לעמוד בכל הסבל ובכל הקושי, ובסך הכל רבונו, אני אומר לכולם, זה קשה, אבל תזכרו שהיו תקופות הרבה יותר קשות, שלא היה בית, ואנשים היו בגטאות, ואנשים היו בדרכים, ואנשים היו בסבל נורא, וברוך השם אנחנו עם כל הקושי לא יכולים לראות את הילדים ולא את הנכדים, זה באמת קשה, אבל אנחנו נמצאים בתוך הבית, יכולים לפתוח ספר, יכולים להתפלל, יכולים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, ואיזה חסד יסובבנו. צריך לראות את הדברים האלה, ואני בטוח שמי שיסתכל על החלק הטוב הזה, אני בטוח שיבטח בהשם, והיה השם מבטחו. אנחנו נתפלל רק לקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. רק הוא יכול להוציא אותנו מאפלה לאורה.
חזק מאוד הרב, יש כוח גדול. היינו זקוקים לדברים הללו, בדרך שאמרתם לנו, כמו מים קרים על נפש עייפה. תודה, הגאון הרב אליהו שלזינגר, רב שכונת גילו בירושלים.
שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ורבותיי תדעו, יש לנו אבא שבשמיים, בנים אתם להשם אלוקיכם, אומר האור החיים הקדוש, שכשאדם לפעמים מאבד את אביו או את אמו, והוא מרגיש אין לו למי לפנות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, יש לך אבא. אתם בנים של הקדוש ברוך הוא, תפנו אליו, הוא תמיד אבא. זה אבינו שבשמיים.
תודה רבה כבוד הרב, יש לך כוח גדול, יאריך ימים על ממלכתו בבריאות איתנה.
אמן, 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 כן יהי רצון.
תודה, תודה רבה. וואה, זה היה חזק, זה היה חזק מאוד. טוב, אנחנו עוד כמה שניות נפנה לכתבנו צבי טסלר, קבל את העדכון היומי. לפני כן, אחרי צבי טסלר, אנחנו בלי פרסומות, נמשיך איתכם, המאזינים שירצו לדבר איתנו, עד לסיום התוכנית. אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו ל-03-500-9393. 03-500-9393. תזכרו שאנחנו ביום כזה מיוחד, ושהדברים יהיו איכותיים, מכובדים, מחזקים, שיביאו תועלת לציבור. 03-500-9393, צביקה טסלר, כתבנו, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים,
רבי משה. אז למרות שאנחנו ביום כזה, ומתייחדים עם כל הנופלים, וכל קורבנות האיבה והטרור, אנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו עדיין נמצאים בתוך האירוע הזה של הנגיף, ורוצים להתקן את המאזינים שלנו, מה קורה היום, נכון לעכשיו, אז בבקשה.
אז כמנהגנו נפתח בזה שזה עוד יום של בשורות טובות, ועוד יום של חסדי שמיים, עוד יום של ניסים שלא כדרך הטבע, עוד יום שבו המספר המונשמים יורד, למרות העלייה בבדיקות, למרות עלייה באלה שמאומתים, מספר המונשמים יורד, מספר מי שמאושפזי במצב קשה יורד, מספר בכלל המאושפזים והחולים נטו יורד, כי הרבה יותר מחלימים ומעט יחסית נמצאים כחולים. ונתון מעניין נוסף שמתפרסם היום, מה שקורה, המעבדות שבהתחלה הצליחו לעשות מאוד והמשך הצליחו להגדיל עוד ועוד את היכולת שלהם לבדוק אנשים, עומד היום על 15,000 בדיקות, כשכבר בימים הקרובים זה אמור לקפוץ ליותר מ-30,000. אבל אנשים לא מגיעים להיבדק. גם אלה שמגיעים להיבדק, מספר מתוכם הנדבקים החולים הוא נמוך יחסית, אבל בפועל עמדות נשארות ריקות, אנשים לא מגיעים.
אני אגיד לך למה, צבי, יש איזה מין אווירה כזאת שכאילו זהו, הכל נגמר, חוזרים לשגרה ויאללה, זה מאחרינו.
אז אם יש אווירה כזאת היא כמובן לא טובה, כי זה לא נגמר, אבל כן יכול להיות שאנשים מצד אחד אולי יכולים להיבדק ולא עושים את זה, ויכול להיות שהמספרים לא משקרים, ובסופו של דבר גם קצב התחלואה נמוך יותר, מה שמצריך פחות אנשים ילך להתבדק. מה שיעשו כרגע במשרד הבריאות, זה פשוט יתחילו לבדוק באופן סיטונאי אנשים, גם שאין להם שום סיבה. היום מי שרוצה ללכת להיבדק, פונה לרופא המשפחה, מקבל הפניה והולך להיבדק. בכל אחד מתחמי הבידוק שמופעלים על ידי קופות החולים בכל רחבי הארץ. מה שיקרה הלאה זה פשוט, הם החליטו לבדוק מקום מסוים, הגיעו לעיר מסוימת בארץ, פשוט יבדקו באופן סיטונאי כדי לנסות ולראות, גם לבדוק האם יש אנשים שחולים ולא יודעים את זה, האם יש מוקדי תחלואה שאנחנו לא יודעים מהם. אבל באופן כללי, אין לו אחרי בשורות טובות, וזה מתחבר בעצם גם להקלות שאמורות להתחיל כבר מיום חמישי, מצד אחד, וכמובן העיניים נשואות למה שיקרה בישיבות. הישיבות זה הרבה יותר מורכב, צריך לומר, יש דיון שאמור להיות נקבע היום בשעה 3:30 של ראש הממשלה, ראש הגולן, מנכ״ל משרד הבריאות, גורמים הבכירים ביותר יחד עם נציגי הישיבות, שלפניהם מובא בעצם המתווה עליו ברכו גדולי ישראל, לפחות אלו שזה הובא בפניהם.
מה המתווה? מה המתווה? האם מדובר על ישיבות גדולות בלבד או גם קטנות? האם מדובר על ישיבות רק עם פנימיות או גם לאקסטרנים? מה אלך הרוח בא בדיבורים האלה?
קודם כל מדובר אך ורק על המסגרות הפנימתיות, אלה שהם פנימייה, בגלל היתרון שלהם שמאפשרים בעצם בידוד, ניתוק באנשים, זה לא אנשים שבאים ויוצאים ומפיצים הלאה במקרה שהם חולים חלילה, אלא יש איזשהו אפקט של בידוד. מדובר כרגע רק בישיבות גדולות, כי רק עבורם זה ריאלי. מדובר בעצם, הם יגיעו מעכשיו, משבוע הבא או שבועיים, מתי שזה יתחיל, עד סוף הזמן הם לא יצאו. זאת אומרת, מי שיצא לא יוכל לחזור לישיבה בגלל המתווה הזה. והמתווה אומר שיוצרים, הם קוראים לזה קפסולות, והם מחלקים את כל ישיבה, כל ישיבה שהיא יכולה, עד 350 תלמידים, לאיים, איים של 24 תלמידים לכל היותר. אותם קפסולות האלה של 24 תלמידים, לא קפסולה אמיתי, כן, אבל הם יהיו בשטח מבודד בתוך הישיבה, שבו הם יאכלו, בו הם ילמדו, בו הם יתפללו, וגם ישנו, הם לא יבואו במגע עם קבוצות אחרות בתוך הישיבה. כל זה למשך שבועיים, כשכל מי שמבקש להיכנס לישיבה, צריך לעשות בדיקה, לוודא שכמובן הוא לא בקבוצת הסיכון, כי הסיכון להידבק שם הוא יחסית מאוד גבוה לשאר האוכלוסייה, וגם יעבדו לפי כל התווי תקן שבהם עובדים מפעלים ואותו תו סגול. ואז כעבור שבועיים, כשרואים שאין חלילה מישהו חולה, כי אם מישהו חולה ישר בודקים ומכניסים לבידוד את כולם, אבל בהנחה שאף אחד לא חולה באותה קבוצה, הקבוצות יכולות להתחבר יחד ולהתחיל ללמוד בבתי המדרש. זאת אומרת, כך עוד שבועיים קדימה אחרי שהם נכנסים, ויהיה לה בכל ישיבה כזאת נאמן קורונה, שיוודא שכל הכללים מיוסדים, רק אז יתחברו, תרצה לקראת חג השבועות, אבל ברור כמה דברים. קודם כל, שרוב הישיבות לא יכולות לעמוד בזה. זאת אומרת, זה מתאים לחלק קטן מהישיבות
כי צריכים פה לפי הקריטריונים האלה, צריכים קמפוסים ענקיים או בניינים גדולים, הרי כל 24 זה מתחם בפני עצמו, אם אני מבין נכון.
זה לא צריך להיות מבנה בפני עצמו, אבל כן.
מתחם, בתוך המבנה, מתחם, כן.
שהוא לא מאפשר ערבוב, ולא מאפשר של קבוצה אחת להיכנס לקבוצה השנייה, כי אז אין לזה שום, באמת, מדובר בלא הרבה מקומות שיכולים לקחת לזה, כך בחשבון שיש פה עוד כמה משתנים. יש את הצוות הניהולי שצריך לקחת על עצמו את האחריות הכל כך כבדה, את העובדה שאי אפשר להכניס לשם רבנים שבקבוצות סיכון, תוך עניין אנשים מגיל 67 ומעלה נחשבים בקבוצת סיכון, הם לא יכולים להיכנס, כמובן לא אנשים מחלות רקע, ויש פה עוד זרוע, וזה ההורים. ההורים של התלמידים שצריכים להחליט האם לשלוח אותם ולקחת סיכון. צריך לזכור שלא מעט אזורי אוכלוסייה חרדיים מוגדרים כמוקדי התפרצות של קורונה עדיין, וזה מקומות שלצורך העניין בתי ספר והגנים שמתחילים שבוע הבא לא בכולם יתחילו במקומות ההתפרצות, והורי צריך להחליט האם הוא שלח את הבן שלו לישיבה ומבצע בו איזשהו ניסוי אנושי אם תרצה, כשהוא מכניס אותו עם אחרים שלך תדע מאיפה הם הגיעו ומה המצב במשפחות שלהם ובבניין שלהם. באמת זה מתווה מאוד לא פשוט, אבל יש לחץ מאוד מאוד גדול לאפשר להחזיר את כל
התורה. טוב, מן הסתם אנחנו נראה איך זה מתחיל, ותוך כדי גם נתגלגל, זה סוג של אירוע מתגלגל שנצטרך לעקוב אחריו כל יום. צבי טסלר,
נכון.
תודה רבה לך על הדיווח הזה.
כל טוב, בסדרות
טובות. תודה. לפני שנדבר עם שמעון, מי מאיתנו לא מכיר את הרב אליעזר שמעון נקי? הוא מייסד התהילים הארצי, והוא עושה את זה במוסאיו, וכל ראש השנה הוא אוסף את הילדים באומן. אז קיבלתי כאן הודעה לבקש מהמאזינים להתפלל לרפואתו של הרב אליעזר שמעון נקי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה וישוב לאיתנו. אתם המאזינים עכשיו מדברים איתנו, מי שירצה עד סוף התוכנית, טלפון לעלייה לשידור 03-500-9393. אני חוזר, 03-500-9393. בואו נאמר שלום למאזין הראשון, שמעון, שלום שמעון. שמעון?
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
ברוך השם, סיין, ברוך השם. עשינו רק היום, אתה יודע, זה היום שמייחדים לחיילי צהל, אבל אנחנו אין כוחנו להפה, והפה זה התורה, לכן אנחנו רוצים שוב להעלות את המיזם הזה שכבר עשינו בשבוע שעבר, והוא עשה חיל מפתידה מאוד.
איזה מיזם? תזכיר לי איזה מיזם.
מיזם של החברותות. החברותות בין הבעלי בתים, תלמידי החמים, וגם תלמידי החמים בעצמם שרוצים ללמוד.
נכון. עלית פה לשידור שבוע שעבר, אם אני לא טועה, נכון?
כן, כן, כן.
נו, ספר, מה יצא? מעניין?
וואי, זה עשה ממש, ממש, זה דבר נפלא מאוד. אתה צריך לשמוע את התגובות של אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, נשמע, אתה לא יודע איזה סדר יום אחר נהיה לנו, משפחה שלנו נראית אחרת, ה-40 דקות היום מחיות אותנו, אנחנו עובדים עם האברך, או שהאברך עצמו מתקשר אליי, אומר לי, יש לי אחד אברך שרוצה כבר חברות הרביעית. הוא אומר לי, הדבר הזה ממש מחייב אותי, והוא, אתה יודע, זה...
תגיד, מעניין אותי, מה מבקשים הבעלי בתים ללמוד בעיקר?
היה חוק לישראל, היה דף היומי, היה משנה ברורה אדיר שהוא. מוסר, היה כל מיני, אתה יודע, דברים כאלו. בסגנון. אבל היה גם הרבה תלמידי החבים שרצו חברותה, שעכשיו הם חוללים. אז הם כן רצו חברותה.
אז מה עכשיו אתה מבקש יותר, אברכים שילמדו, או בעלי בתים שרוצים ללמוד?
שוב, או. עוד הפעם, הכל ביחד.
הכל, גם וגם, אוקיי.
אפשר להגדיל תורה לדירה, זה גם אברכים וגם בעלי בתים והכל.
אז תגיד את הטלפון שלך, ויאללה, אתה תמשיך לשדך.
עזרה בשם 054.
כן.
853
כן
2263
63. אז אני אחזור על המספר.
לפעמים יש עומס, הנה כבר התחילו להתקשר. יש עומס, אני אומר, גם אם לא עונים לי, גם אם אני לא עונה להם שיחה, אז אני בהמשך יעני בעזרת השם.
אוקיי, אז אני אלך לשלום, אני אפרסם את המספר שלך עוד פעם. תודה רבה שמעון. הטלפון לאלה שרוצים לעשות חברות הטלפונית עם מישהו שרוצה לבקש אברך שילמד אותו, או אברך שרוצה ללמד. אז הנה שמעון, שמעון בירושלים, נכון? 054-853-2263. תודה שמעון, תצליח.
תודה רבה, כולה תגיד תורה,
תודה. המאזינה הבאה, גברת חסיה, שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה, זו חסיה גולדברג. לפני שבועיים אני כבר דיברתי אצלכם, וזה מאוד עזר. אני מדברת בקשר לספרי תהילים, יש לי 62 ספרים, כבר 17 שנה, 1,500 איש, רואים ישועות אדירות. רציתי לעשות עכשיו...
רגע, גברת חסיה, תסבירי לנו. יש לך 1,500 אנשים... שכל אחד קורא כל יום את אותם פרקים, וכך מרכיבים 63 ספרים?
שבעה פרקים, כן, 62 ספרים.
אוקיי.
1,500 איש, שבעה פרקים כל יום. הכל רשום, מודפס, גם משלוחים, כשהדואר
מסכים... את שולחת לכל אחד הביתה את הפרקים שלו בצורה מסודרת? הוא לא צריך לדפדף בתהילים?
נכון, לא, את הפרקים, כן, הוא צריך לדעת. אבל אני שולחת את הבקשות של הקבוצה שהוא משתייך עליה, עם כתובת, עם בקשות שלו, עם בקשות של כל אחד מהקבוצה. אבל הדואר על הפנים, אבל זה מה שהיה, 17 שנה. וגם רואים ישועות פשוט, אני רוצה לספר על שני סיפורים, יש לי זמן. אבל רק אני רוצה להגיד, אז די חמד אומר... שאדם שעושה מצווה בשותפות עם אנשים אחרים, כאילו עשה כולה לבדו. זאת אומרת, כל ה-1,500 שמשויכים ביחד, לכל אחד כל יום יש 62 ספרים. כאשר הוא אומר בסך הכל בסביבות שבעה פרקים. ועכשיו רק אני אספר את השני סיפורים, ואז אני קצרים. סיפור אחד, המקלידה שלי 14 שנה בלי ילדים, יום אחד החליטה היא ובעלה להתקשר לכל ה-1500 איש, זה היה קצת קודם, 1400, והתקשרו במשך 4 חודשים יום ולילה, גמרו להתקשר, נפקדה. פשוט בלי טיפולים, בלי שום דבר, כלום.
14 ועדיין, שנה, 14 שנה את אומרת.
אחרי 14 שנה ועם חצוצרה אחת, או שחלה אחת, לא זוכרת, ופשוט ברגע שגמרו להתקשר לכולם, נפקדה. זה סיפור אחד. סיפור שני, אישה 25 שנה בלי ילדים, 25 שנה בלי ילדים, עשתה כן טיפולים, לא הצליחה, נכנסה אליי לתהילים, תוך חודש נפקדה, ונולדו לה תאומים. אז זה שני סיפורים על רגל אחת.
אז את עושה פה עכשיו עניין גדול להרבה מאזינים או מאזינות להתקשר לקבוצות האלה. מה המספר בבקשה?
זהו, אז המספר שלי הוא 050 41-293 41, והשם חסיה גולדברג, ירושלים. בסדר?
אני אחזור למספר, גברת חסיה, אני אחזור למספר 050-41-293-45...
לא, לא, לא,
050-293... לא, את שוכחת
41. רגע, רגע, 050-41, יו, כבר מתקשרים. 050-41-293-41.
אז הקראתי את זה נכון. תעני לטלפון אם אני אפרסם את זה עוד פעם ויעבור למאזין הבא יוסף. תודה לך, גברת חסיה.
שנייה, 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 שנייה. אני רוצה משהו נורא חשוב להגיד. לא לי... פעם אחת, תוך יומיים יחזרו אליהם, אני לא אמורה לענות.
טוב, התחילו ממתינות.
לפני שבועיים.
טוב. את אומרת שתוך יומיים תחזרו על כל מי שפנה.
כן, אני
הצלחנו בין הקיטויים. הצלחנו בין הקיטויים. תודה רבה לך, גברת חסיה.
רק פעם אחת להתקשר. תודה רבה.
בבקשה, טלפון 050-41-293-41. המאזין הבא, יוסף. שלום, יוסף.
שלום וברכה, בן לולו, השם ישמרו וחיו, עורך ימים, ישנות קיים תווך, אני רצה לומר, אמן.
אמן.
הרב בן לולו, אנחנו נשאים דרך הרב ניסים יחזקאל, ודרך יהודה רונן.
אבל אתה מדבר, אתה נשמע מתוך צוללת, אתה נשמע גרוע, תסדר משהו.
אני עכשיו, רגע, 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 רגע. עד שתפסתי אתכם עכשיו, אתה לא יכול לעשות לי את זה, כבוד הרב?
אז תהיה רציני, תפוס פינה, תפוס משהו שנוכל לשמוע אותך.
זה הטלפון, ועכשיו זה יותר טוב, אני...
לא יותר טוב, אבל יאללה, בוא ננסה לזרום איתך. אז דבר לאט, דבר לאט וברור ובקול רם.
אבל לא, אנחנו לפני בערך 39 שנה הייתי בצבא, כמו כל אחד ואחד, ואני רוצה לספר סיפור שקצת ייתן איזה מסר, ויחד עם זה משהו חיובי שלי זה נקרא. אני שירתי בצבא וכל בוקר עלינו את, את העניין של... רגע, עכשיו זה יותר טוב, כן. היה לנו את העניין של 6 בבוקר קמים, ניצבים עם, אתה יודע, שירת חיילים, השם ישמרו וחיים. לי היה פתור, כי אני מאוד מאוד, אז התחברתי לעניין של...
אני לא מצליח לשמוע אותך טוב, אח שלי, זה עושה לי שיגעון בראש. אני לא יכול לשמוע את זה. תתקשר עוד פעם, אני מקווה שיהיה לך איכות יותר טובה, ואז אני אוכל לשמוע. אי אפשר, אי אפשר ככה. המאזין הבא, מי שרוצה לתת שידור יכול להתקשר ל-03-500-93-93, זה המספר שלנו היום. 03-500-93-93, בואו נעבור למאזין הבא. ישראל, שלום ישראל.
שלום וברכה.
או, זה נשמע טוב. מה קורה?
ברוך השם יום יום, כל יום עם הברוך השם שלו. תשמע, המכתב שציטטת מקודם מהחייל הזה שהיה צריך להיכנס לעזה, זה גמרא מפורשת. במסכת מכות דף יוד, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. אצל דוד המלך כולם היו מגויסים, איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד עם התפקיד שלו. אלה שעוברים על הכלים, אלה יורדים למלחמה, אלה עוסקים בתורה, סנהדרין מתפללים עליהם, כולם מגויסים לטובת כלל ישראל ולצרכים שלו. איש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. מתוך כוונה הדדית של אחדות וערבות. וכך בעזרת השם אנחנו מצפים ומקווים שאכן כך אנחנו גם נחוש ונרגיש ונבצע. וגם המצב המורכב שיש לנו היום הוא גרם וגורם להרבה הרבה קירוב לבבות. ברוך השם.
תאר לי, תן דוגמה.
תן דוגמה. עומדים שוטרים בצומת ולא נותנים לעבור, ואנשים באים, שכנים, מביאים להם כיבוד, משקה חם, מחמם את הלב. שוטר רואה באזור מאה שערים, אברך, למה אתה מסתובב בחוץ? למה אתה לא בבית? אני אוסף כסף בשביל אבא שלי. הוציא השוטר הזה 100 שקל מן הכיס ונתן לו. ועם ישראל במיטבו. כאלה אנחנו באמת. רק חבל ש...
בוא, 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 בוא נשאיר את זה ביפה. עד עכשיו
לא,
זה
לא,
היה
אני אומר,
הכי יפה, כן?
אני אומר, ולא, כתוב, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. שהם יגשו אל הקודש, לא בגלל נגף, אלא הלבבות תמיד יהיו בעזרת השם פתוחים, איש לרעהו, ובעזרת השם אנחנו נחוש ונרגיש ונחיה את האחדות הזאת. הרי זה דבר נפלא.
אמן. תודה רבה.
וגם ההרגשה שלנו הזאת, ביום המיוחד הזה, הרגשה של אחדות.
מסכים איתך.
ישראל גוי אחד בארץ.
מסכים איתך לכל מילה, רב ישראל. תודה.
תודה לך על התוכניות היפות.
תודה. תודה רבה. בואו נראה עכשיו יוסף, אז זה נשמע יותר טוב. יוסף, שלום. יוסף, הוא עכשיו בממתינות, אתם מבינים? יוסף! טוב, אז אתם המאזינים מוזמנים להתקשר אלינו, 03-500. יוסף, בוא נע, תגיד, אתה בסדר? אתה עולה לשידור, אתה עובר לי לממתינה?
תשמע רגע, לא, ארבלולו, אז קודם כל, הנה, אני עצרתי בצד, בטעות לחצתי על הזה. ארבלולו.
כן.
ככה שאני, אוהבים אותך, אהבת, יש בך דברים שרק לראות אותך, לראות, מקבלים את העירה שמיים אחד עם שלך ביחד, זה אחד פלוס אחד הולך.
טוב, ברוך השם.
ברוך השם. תשמע, רבי לולו, אני הייתי לפני 39 שנה בצבא.
איפה?
והייתי במעלה אדומים אצל הרס"ר יצחקי, הייתי שם מטפל בטנקים.
אוקיי.
מעלה אדומים, עברתי מהג'ידי והמיטלה, זה היה בזמן שבגין מסר את... עשה שלום עם ישראל ומסרו שם את, את כל ה, את חטיבה 500, מי שזוכר. הייתי בחטיבה 500. והעבירו אותנו למעלה אדומים אצל הרס"ר יצחקי, יצחקי, כולם רואים מסורסה מאוד. וגם הייתי מכיר אותו משכונת הבוחרי, כי אנחנו היינו עם אבא, עם אבא שלו, הוא היה חזן, היה נותן מקמת, וואלה, מה אני אגיד לך. בקיצור, עברתי לשם. והתחלתי ככה, תדע מה, להניח תפילים, לשמור שבת, להתקדש, פתאום באה הערה, בורי עולם נתן לנו איזה מתנה קטנה. מתנה, נתנה אל את השבת לישראל, שבת, תפילים, התחלתי. אז פטרו אותי מהעמידה בבוקר לארמת הדגל. הייתי הולך, ובדרך הייתי אומר, חבל, שגם שתתי את הארוחת בוקר. ראה אותי הרס"ר מטבח יום אחד, אומר לי, לא שף בוא לפה. איפה היית עד עכשיו? אמרתי, תראה, אני התפללתי. לא היית במסדר, אמרתי, לא, לא, תתרוז מהמסדר, התפללתי, זה לקח את הזמן, וגם השתתי את הסעודה. אומר, לא, אתה לא השתת הסעודה. אתה כל בוקר מתייצף פה. איזה חסר, איזה... מה אתה מזמין? עין, שקשוקה, שתי ביצים. אה, אתה רוצה, אני עושה לך עוד בקדינת צהובה. מה אתה רוצה? אמרתי לו, כבוד השר, תודה רבה לך, אבל לא נעים לי. התביישתי, עברתי למקום אחר, הוא קלט אותי, קרא לי למחרת, בוא תשב, תעשה תעודה, תעשה נפילה. ככה, גם ברכת המזון זיקה אותי, גם... וכל בוקר הייתי...
תגיד רגע, יוסף, השקשוקה והבצת עין פחות מעניינת אותי, תגיד לי, איך התחלת להתקרב? מה גרם לך? מה גרם לך להתחיל להתקרב?
רגע, אני אגיד לך את ההתקרבות שלי, אבל לפני זה את הפון של הסיפור.
Okay.
יום אחד אני בא ואני אומר, מה אני יכול לעשות למען הרסר הזה, שכל כך עוזר לי. יום אחד דקשתי את הטנק, דבר שכל כך, לא כדאי לעשות את זה, אבל הכי עשיתי זה מהכרת הטוב לנשמה הזה שהיה שם. קראתי את הטנק, אני מטפטף לו עם הטנק, הייתי גם נועד בטנקי והייתי גם מטפל בהם, אז הייתי נוסע לג'בלעה ויורד את זה במהירות, וזה ככה היה לראות את כל המסלול של הטנק שהוא טוב וסדר. בקיצור, אני בא, מטפטף, הוא מוציא את הראש, אומר, הלו, מה זה טנק פה, איך יכול להיות? אמרתי, הרשור, אני יוסף, שאתה עושה לי שעודות כל בוקר, בוא תעלה, יש אישור? בטח שיש אישור. עלה איפה שהמפקד, שמתי לו כובע, עם מכשיר האזנה, ירדתי לתא הנהג ועשיתי לו סיבוב. אני עושה לו רונדלי ופתאום הוא אומר, אני טס! שאני שמריך, הרבי לולו, תעצור, אני לא יכול, אני לא יכול. עכשיו, בכסף של השבלעה למטה, למעלה, הטנק מטפס לאט, אבל בירידה לאחר מכן, זה בערך 500 מטר של ירידה, ובירידה הזאת בודקים את כל העניינים של הטנק, שזה הזחל שלו עובד, וכל הסימפטומים הפנימיים שלו, וה... בקיצור, אני רואה למטה, מחכים לי שם שתי הרס"ר יצחקי ומפקד הזה. הוא אומר, מה אתה עושה? איך לקחת אותו? באיזה רשות? אמרתי לכם, אני אגיד לכם את האמת. כל בוקר, כשאני צריך להתפלל, הוא מכין לי סעודה. לא מגיע לו שאני עושה לסיבוב כזה. הוא אומר, אמרו לי כך, אתה עשית לו סיבוב פה? אנחנו נעשה לך סיבוב במחבוש, בפועל.
כמה קיבלת?
30 יום.
30 יום. מה אתה רוצה עם כל הסיפור הזה? אתה יכול להסביר לי מה אתה רוצה?
מה, הנה, הגעתי לעניין. עכשיו, בטל היה לי התחזקות כזאת, פתאום, היה לי איזה ספר שם, של משהו של ברסלב, אני לא זוכר את הישיבת נפש.
השתפכות הנפש.
השתפכות הנפש, משיבת נפש. התחלתי לקרוא בזה, ואנשים היו צמאים. פתאום נהייתי הרב של כולם. וואלה, בקושי אני יודע כמה הלכות, אני הרב של כולם. אני מסביר להם, מה זה בורא עולם, מה זה... אנשים שם התחזקו. עכשיו, מי שמחזק וידוע, שהוא קודם כל צריך לשמש דוגמה. מה הוא חכם, חכם מה הוא אומר, קודם כל תראות, חכם מה הוא, מה שהוא צריך להגיד. אז השתדלתי יותר לשמור מצוות וזה, ובאמת מה שאני רוצה להגיד לך, הרבי נולו, הדבר הכי חשוב, אני אומר לך, כל יהודי יש בו נשמה קדושה שבורא עולם נתן לו זה מקטנות. רק צריך טיפה לנקות, טיפה קצת ככה לראות את הטוב שבו, ומכיוון שרואים את הטוב שביהודי אז כבר אין רשע, ואז רואים את הטוב שביהודי, וככה גם היה כתוב שם, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו, ואיננו, אותו יהודי כבר לא באותו מדרגה שהיה, כי התבוננתי אותו באור החיובי, באור הטוב שבו. ואני אומר לך, היו שם עבר 30 חיילים, והיינו שרים כל לילה, והיינו התחזקות, אחת ההתחזקויות הגדולות שהיו לי, זה היה איפה? בתוך הכלא, אבל הם הוציאו אותנו לעבודת חוץ. לא הייתי רץ יומיים בתוך הכלא, לכן זה היה עבודות חוץ. הוציאו לו לעבודות חוץ, ושם 30 אנשים עמדו בתור להניח את התפילים שהבאתי, התגלחו במישהי ולא בסכין, אז גם היה לנו את המישהי, אתה זוכר?
כן, בטח, כן.
מישהי זה עם מקל של ארטיק. היינו סמים והיינו מגפים, אז אין בזה איסור לעשות את זה.
טוב, יוסף. אתה נשמע עכשיו בטרנס לא נורמלי, אבל השעון ניצח אותנו. תודה רבה לך. תודה, יום טוב, תודה. תודה רבה ליעל איבר צייטלין, שעזרה לנו בעריכה, בהפקה, מוטי קופפר, שהיה לביצוע טכני, ראש דסק אקטואליה, אסתי פלט, תודה לכם המאזינים, ימים יותר טובים, בשורות יותר טובות, להשתמע. משדרים
מאזיני כל חי מוזמנים ליום שכולו תורה, בהשתתפות מגידי המישרים והרבנים הגאונים. הרב מרדכי גרוס, הרב דוד לאו, הרב דוד יוסף, הרב מרדכי נויגרשל, הרב אלימלך בידרמן, הרב שלמה לוינשטיין, הרב מיכאל לסרי, הרב ברוך רוזנבלום, הרב מנחם שטיין, הרב יצחק פנגר, הרב חיים הורוביץ ועוד. יום שכולו תורה יתקיים ביום רביעי, ה' באייר, החל בשעה 12 בצהריים ועד 9 בערב. בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
כל חי זה כל התורה.
כל חי. כל חי, תמיד איתי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי. השעה 2.
שלום רב באולפן בני הראל. פיגוע